ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו ראינו פעם שעברה פסקה שנייה, נכון?
כמעט
סיימנו אותך.
הסברנו.
אמרנו שאפשר לתפוס את ארץ ישראל, את היחס, יחס אומה לארצה, אפשר לתפוס אותו במישור השטחי, ברמת כל עם לארצו, יחס בינם לארצו. הארץ היא אמצעי כדי שהעם יוכל לפתח את חייו עליה. כך זה בכל עם בארצו, כי המציאות היותר עיקרית היא העם, פחות החיים. הארץ היא החומר שפשוט צריך אותו כדי לפתח את העם, שאת מקום, כדי לפתח עם. כך אפשר לתפוס את מערכת היחסים בין עם לארץ, שהיא באמת כך הם כל אומות העולם. ואם זה רק אמצעי לחיים, רק אמצעי, אפשר אולי לקחת לפעמים אמצעים אחרים. כן, כל יום, כל צרפתי, לעבור לאנגליה ולהיות אנגלי, אחרי דור, שני דורות, כן? יהיה אנגלי, ולא, לא בעיה. וכך, בטעות, חלק מעם ישראל, חלק מאחינו, תופסים את היחס בין עם ישראל לארץ ישראל. ממילא, תופסים מזה המון השלכות, המון נגזרות יוצאות מזה. עכשיו יש דיון על עמונה, נכון, על מה היחס להתיישבות, במקום שיש איזושהי שאלה משפטית. דנים את זה לפי אמות מידה משפטיות רגילות. בסדר, זו הרמה הראשונה, צריך קצת לדון, אם יש מישהו ש... אני לא יודע את הפרטים, אבל אם יש מישהו שהוא באמת זה נחלתו, בקניין הפרטי שלו הוא קנה את החלק הזה, אז צריך להתייחס אליו, אתה יכול לזלזל בו, כן? וזה נכון. אבל לא יכול להיות שזה יהיה היחס היחיד שיש לנו בין האומה לבין ארצה. כי בעם ישראל יש יחס אחר בין אומה לארצה, וזה יחס עצמי, כן? ארץ ישראל איננה קניין חיצוני, אלא דבר עצמי לאומה. אין אפשרות לעם ישראל לחיות מחוץ לארץ ישראל. כן? אין אפשרות גם ליהודי פרטי להיות מחוץ לארץ. הוא חי, נושם, כן? אבל לא, החיים שלו הם לא חיים מלאים בחוץ לארץ. נכון? הוא לא יכול להפך להיות ישראלי, אחר כך יהיה אנגלי באיזשהו דור. הוא לא יכול. הוא לא יכול, מכיוון שהחיות הישראלית היא חיות מסוג אחר. זה בריאה אחרת. והבריאה הזאת יש לה תנאי חיים אחרים. ואחד מתנאי החיים הבסיסיים של האומה, של יהודי פרטי, שהוא יחיה חיי אומה קודם כל. אין אפשרות ליהודי לחיות חיי פרט, אלא רק בתוך אומה. ואין אפשרות להיות חיי אומה, אלא בארץ ישראל. ארץ ישראל ועם ישראל זה אחד, כן? כמו שאי אפשר לחיות גוף בלי נשמה, ואי אפשר נשמה בלי גוף בחיים, בעולם הזה. אי אפשר נשמה בלי גוף, אי אפשר גם גוף בלי נשמה, כן? אני לא אומר מה חשוב, מה לא חשוב, איך בונים את מערכת היחסים, זה עוד שאלה. בין עם לארצו, זה עוד שאלה, אבל אי אפשר לזה בלי זה. והתורה הזאת, ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, הידיעה העמוקה הזאת שהיא יסוד בחיינו, היא באה מהכרת הרזים. זה מה שאמר בפסקה השנה. אי אפשר להבין את זה באמת בשום השכלה רציונלית. זה לא בא מאיזושהי סברה טבעית שקיימת פה בעולם. בהשכלה הטבעית, מה שקורה פה בצורה המשיג רק את השטח הגלוי, מי שמשיג את השטח הגלוי לא מגיע להבנה הזאת, וממילא יש לזה המון השלכות, המון השלכות בכלל בדור כזה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל וצריכים לנהל את חיינו פה בלמייסה, לא רק בתפיסות עולם, כמו שהיה בגלות. בגלות, שאלה איך היחס לארץ ישראל היא שאלה תיאורטית, כן? היא שאלה מחשבתית, אמונית, רוחנית, כן? אז עם אלה דנו בשאלה במישור הזה, אבל כשבאים לכלל מעשה, באים לאחוז בגרגרי ההפרה של ארץ ישראל, הרי שצריך ללמוד באמת את מערכת היחסים הזאת. וזה אפשר ללמוד אך ורק מהתורה הכמוסה,
מה שלא נראה, כמו שה יש הכרה שטחית, דהיינו גלויה, והיא בונה מערכת יחסים גלויה, ואילו הכרה יותר עמוקה, בונה מערכת יחסים יותר עמוקה, בין עם לבין ארצו. ולכן רק בהכרת הרזים, מי שאין לו את התורה הזאת, מי שלומד אך ורק את התורה הנגלית, באמת לא מגיע לזה. ואנחנו רואים את זה בחוש, כן? שמי שלא עוסק בתורה הזאת, כן? ברמות שונות, לא ניכנס שם לפרטים, דווקא הרב קוק או למחל, או לא משנה, באיזשהו מקום לא עוסק בתורת הפנים, בתורת הסוד, באמת הוא מגיע לטעויות ביחס שלו לארץ ישראל, כן? הוא אוהב את הארץ, אבל רק המסיק, רק השטח הגלוי, מה הקלקול שהוא יכול להגיע פה, מה שציינו פעם שעברה, המסיק רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה. לא דבר נורא. גם בלי חסרון הארץ, האומה לא נמצאת בארצה. או, אם הקנים נמצאים בארצה, בלי ממלכה, בלי ממלכה, בלי שלטון ישראלי, לא. לא נורא. לשמור תורה מצוות אפשר? לשמור תורה מצוות? מה רע בזה? נכון, היינו רוצים יותר מזה, אבל זה תוספת. זה לא חסר בעצם החיים. כן? רוצים יותר. אבל רוצים יותר גם מבחינה רוחנית. לא שארץ ישראל נתפסת כדבר רק חומרי. זה דבר רוחני שיש בו הרבה מצוות. אבל לא יחסר שום דבר יסודי. כן? מה נעשה? אין לנו את הארץ. כמו שאדם, מה נעשה? אין לו אפשרות ללבוש ציצית היום. אין לו אפשרות, אונס. אז מה להגיד בגלל זה? אין לו חיים. כל השאר הוא עושה, נהדר. אבל היחס בעם וארצו זה חיסרון יסודי בעצם קיומנו, זה לא חיים, זה לא מתחיל. ההכרה הזאת לא באה על ידי מי שמשיג את השטח הגלוי, יכול לתכנע אומה בין, יסוד ציפיית הישועה, הציפייה לישועה, המגמה הזאת שסוף סוף נגיע לישועה, היא יצלוח כמו ענף צדדי. זה חשוב, אבל זה עוד ענף, זה עוד ענף, זה לא נמצא בשורש, זה נמצא בענפים. ואם חסר הענף הזה, אבל העץ גדל, בסדר, מצפים שגם הענף הזה ייתן את פריו. ודאי, סבב, רוצים תמיד, ותחזן עלינו בשולחן לציון ברחמים, זה תמיד הייתה ציפייה. אבל לא במקום הנכון, זה לא נמצא בשורשי החיים, זה לא איבר שהנשמה תלויה בו. זה איבר שהנשמה מוספת על ידו. אבל לא דבר שהנשמה, היא אצלו כמו ענף צדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. זה בעצמו, ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, שציפיית הישועה בזמן היותנו בגלות, והיחס לחסרון הארץ והממלכה הזאת, שזה לא דבר שהוא חשוב, אבל לא דבר שהוא נוגע בעצם קיומנו כעם, זה עצמו הוא דבר המעיד על חסרון ההבנה. חסרון ההבנה בשיטה, שיש בשיטה מעוטת הלשד כזאת, מעוטת החיים, החיוניות שבו. לא שוללים אנחנו, עכשיו הוא מתייחס לגישה הזאת, לשיטה הזאת שתופסת את היחס לארץ במובן הנגלה שלה. היחס הזה שאם ארץ ישראל היא לא קניין עצמותי, אלא קניין חיצוני שמאפשר לנו פה לחיות חיים יותר בריאים, יותר מצוות, כן? אבל לא דבר שבלעדיו אי אפשר. מי שמתייחס ככה, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה, המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים, באיזה צורה שהיא, זה מוביל למקום של יראת שמיים הדעה הזאת, אנחנו לא שוללים את הדעה הזאת. רק, מה אנחנו כן שוללים? את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם על גולת רוח האומה. כי זה אסון שאנו חייבים ללחום איתו בעצה ובתמונה, בקדושה ובגבורה. אם יש שיטה שהיא אומרת, אני מסתכלת ככה על מערכת היחסים בין ארץ ישראל לעם ישראל. בסדר, מסתכל ככה, מסתכל אחר. אבל אם השיטה הזאת שוללת, היא אומרת, אין מגע בין תורת הסוד, בין התורה היותר פנימית שלנו, לבין מבנה היחס בין עם לארצו. מבנה היחס בין עם לארצו, זה לא קשור לתורת הסוד, זה מערכת של מצוות, מערכת של מצוות נוספות שאנחנו זוכים לקיים בארץ ישראל, ותו לא, אין בזה שום עומק. במבנה הזה, כי סך הכל זה ארץ, סך הכל זה איזשהו מקום, אל תייחס לזה יותר עומק מאשר זה, והוא שולל את הגישה שמיוסדת על תורת הסוד. מי ששולל את זה אנחנו נלחמים איתו, נלחמים איתו לא כמובן באקדחים, כן? נלחמים אותו, הכוונה היא, זה לא נכון, זה לא נכון, יש עומק על גבי עומק, גם במערכת היחסית הזאת כביכול בין עם לבין אדמה. אדמה שזה נראה לנו במבט הרציונלי, השטחי, השכלי, הפשוט, זה נראה לנו שהאדמה הזאת היא לא שונה מהאדמה שם. זה מגדל תפוזים וזה מגדל תפוזים. איפה אני רואה בתפוז שגדל פה בארץ ישראל יותר קדושה ויותר עליונות ויותר... זה לא נכון. זה לא נכון לייחס למקום הזה קדושה. אפשר לייחס למקום הזה אמצעי לקדושה, אבל לא קדושה. כן? זה מי שלא מבין את תורת ה... מי שלא לא חי את תורת הסוף. ואם הוא שולל, שולל את ההכרה הזאת, אז יש פה, אז אנחנו... אז זה מביא לעיוותים. אלה מביא לחוסר, מה שקרה מקודם, חסרון הבנה. הבנה שטחית. הבנה שטחית גם, אנחנו כן יודעים את כל התורה כולה בהבנתה העמוקה. אנחנו גם לומדים סוגיה, לומדים אותה בהבנה השטחית שלה. ודאי שרב עקיבא איגר למד יותר לעומק. ודאי שתורת הסוד גם לומדת את הגמרא מאיזשהו מבט יותר פנימי שקיים חבוי בתוך התורה, בתוך כל סוגיה וסוגיה. ואנחנו לא שם, אז אין ערך ללימוד, אין ערך ללימוד. ודאי שיש ערך, אנחנו לא שוללים שיש עומק על גבי עומק. אני אומר, יש עומק על גבי עומק, אני לא שם. אבל מי שידבר יותר עמוק, אני לא אגיד, תשמע, אתה סתם מבלבל את המוח, זה באוויר. אנחנו לומדים פשט. זה מה שכתוב, אל תייחס לדברי חז"ל עומק על גבי עומק. מי ששולל את זה, אז איתו אנחנו נלחמים. וזה צריך להתרגל לעניין הזה. כן? כי לפעמים, בגלל שאנחנו נמוכים, אז אנחנו מבינים שהתורה היא רק בנומך הזה. ואם מישהו ידבר יותר לעומק ויראה את הפנים, פנים אחרות, יצביע על התורה, יגיד, אדוני, זה לא כתוב. אל תייחס מעבר. וזה לא נכון. זה לא נכון. אפשר להגיד בענווה, אני לא מבין עד הסוף, עד פה חוכמתי מגעת, וזה בסדר גמור. ההבנה השטחית שלי היא גם בסדר גמור, זה מצוין. אבל מי ששולל, כן? מי שאומר, אין בזה כלום. אין בזה כלום, תגיד, אני לא יודע. וזה נפקמין הגדולה מאוד. יש בתי מדרש ששוללים בתי מדרש אחרים, שוללים תפיסות אחרות, שוללים, אומרים זה לא תורה, כן? זה לא תורה. ומישהו מדבר בסגנון כזה, זה סגנון, זה לא סגנון של בית מדרש. אתה יכול להגיד, אני שם דגש על הצד הזה. בסדר גמור, נהדר, נהדר, וטוב שכך. וטוב שיש צד כזה וצד כזה ושבעים פנים לתורה, כן? ויש צדים של הלכה והגדה ואמונה ועומקים ושזה, הכל נהדר, הכל נהדר, כן? וכשיש דו שיח נכון ואמיתי ומכבד אחד את השני, אז גם אפשר ללמוד אחד מאחד. אבל אני חושב שיש שלילה, שיש סתירה, שיש פגיעה, וכשיש חיסרון בבית מדרש השני, כאילו זה לא נכון, זה בכלל אין כזה דבר, זה סותר את התורה. זה דבר שצריך לב. מה שהנציב אומר בהקדמה לספר בראשית, ההקדמה הידועה, כן? זה להיות ישר, ישר פירושו שבא לא שולל, כן? בבית שני היו, יש צדיקים שהקדוש ברוך הוא לא סובל אותם. צדיקים שהקדוש ברוך הוא לא סובל, זה ביטוי שלולי יצא מפי קודשו, אי אפשר להגיד כבר, כן? איך זה הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים? הוא שמח מאוד שהם צדיקים, אבל יש צעד מאוד בזה שהוא לא סובל. כלומר, לא סובל את השלילה. בזה שהם שוללים מי שנראה לו בדרך אחרת בתורה. כן? אומרים, אין כזה דבר. מה זה אין כזה דבר? אתה יכול להגיד על חלק מהתורה שאיננה קיימת? זה כמו להגיד, חלק מהתורה, אני מוחק אות בתורה. האות הזאת לא נראית לי. ואני צריך לשלום אחרת. מי אתה בעצם? לכן פה, על מי שבאמת, וזה הקדמה לכל התורה הזאת שהרב כביכול חידש, נכון? הרב חידש, שיצאו כנגדו. מה אתה מחדש? חדש עשו מן התורה, כן, וכל מיני דברים, שלא שערו מבותינו, ומה אתה ממציא דברים, כן? אז בעצם הוא אומר, נכון, עד עכשיו לא עסקו בתורת הסוד בכלל. ובצדק לא עשו בקורת הסוד, מכיוון שהיחס, אנחנו נוגעים פה סוגיית היחס לארץ ישראל, אותו דבר היחס לגאולה, היחס לתורה, כל מערכות היחסים בינינו לבין הקודש הנגלה, תמיד הקודש הגדול, העצום, האינסופי, בגלות, תיארנו את מערכות היחסים הזאת בצורה הנגלית שלה, שהיא דלת אמות של הלכה. זה מה שהיה. בסדר גמור, וזה היה מצוין. זה היה מצוין, וזה עשה את תפקידו הרבה יותר ממה שחשבנו שמחזיקים מעמד ומפתחים תורה. כל השעס זה אותו לדעת של התורה הזאת. ודאי. אבל מי ששולל שיש בכל כל אות ואות בתורה גם נשמה לאות הזאת, עומק יותר גדול, מי ששולל את זה, ואומר שכביכול אומר הרב קוק על עצמו, בלי היוהרה, שהתורה שאני פה מביא לעולם, התורה שאני, שהיא כמובן יסודתה, איך הוא אומר, אין מילה שלי שהיא לא יסודתה בארי, מה זה בארי? בתורת הסוד, אלא מה? אתה סותר שהתורה הזאת, תורת הסוד, אתה חושב שתורת הסוד היא רק בדרשות האותיות וזה, ותורת הסוד אומרת איך להתייחס לפרח הזה, זה מסתכל פה, אז אל תדבר, אל תבלבל את המוח. טוב, אז אם אתה ככה מתעסק לזה, אז אנחנו נלחם בדעה הזאת, נלחם לא במובן של, נלחם הכוונה היא, נראה בגדול את עומק הדברים האלה, כן? ולא ניכנע, משום שזאת האמת היותר פנימית, שהיא מחיה גם את האמת החיצונית. ולכן באמת הרבה התנגדו, והרב קוק הבין את זה, שמתנגדים לו, משום שהתורה הולכת ומתפתחת, ובשלב המעבר בין התורה נגלית לתביעה, להכיר את התורה הנסתרת, השלב המעבר הוא תמיד שלב הביניים, תמיד שלב בעייתי, מכיוון שהדברים עוד לא מיושבים בנפש, בנפש האומה בכלל, ולכן יש איזשהו קונפליק, כן, ואי נחת כזאת, ומאבקים כאלה.
מה? לא ללמוד את הספר הזה, לא כללי.
מה זה?
הספר הזה לא למדו, תורות.
כן, אני יודע את התוכן שלו, אני לא מדבר על הספר, כן, נכון, את הגישה הזאת, את השיטה הזאת, כן? זה לא מאמרים, כן? זה שיטה. השיטה שמסתכלים על כל דבר בעומק הפנימי שלה. בעומק הכללי שלה, ולא בפרטים, לא בתרכי ההתגלות, בענפים, מה שהוא קורא, אלא בשורשים. שורשי החיים, ושם אנחנו נוגעים באמת, ויש לנו כבר בעקבות הדמשיך, יש לנו גם את הזכות ואת החובה ואת היכולת לגעת בשורשי הדברים האלה, כן? ואם אנחנו נדבר כל הזמן רק על הענפים העליונים מלמעלה, שזה מה שפיתחנו במשך הגלות, שזה דבר נכון, זה דבר טוב, ניגע רק בזה, זה באמת גם לא ייתן את התפוקה שלו, את התורה היותר פנימית, היותר אמיתית שלנו, ולכן אנחנו נוגעים בזה. ומי שלא מסוגל, שיגיד לא מסוגל, זה בסדר גמור, אני יכול להבין אותו. מי שלא רוצה לגעת בזה, שלא ייגע בזה. אבל שלא יגיד שהתורה שלי לא תורה. ושוב, לא בגלל שהאגו, כן? כמובן בגלל שאני הולך פה, אני עבד לעם הקודש, אני הולך פה לגלות את התורה שמתאימה לדור הזה.
מה אתה
רואה?
כל מי
שמפגש במחמד
הרזים
יש לנו כאלה כמה מובה לארץ ישראל או שצריך לזה עכשיו?
לא, כי אני שמעתי שיש גם
תלדי
חיים
גדולים של תלדי חיים לפרט הרעיון, שחלקו על הרב חיים. אני חושב שיש גם תלדי חיים שומעים של בחינת ארץ ישראל, וגם באו מאותו מקום של...
בסדר, אז
זה גם, זה יש גם כאלה, נכון. אבל זה חלק מההתפתחות של הדור, כן? גם התפתחות הדור היא מטבעת רשומה על כולם, כן? מי ששורש נשמתו היא כזאת וכזאת, שלא מתאים לה בסדר החיים האלה. אז גם כשעוסק בתורת הרזים, אז זה מתלבש אצלו על נפש כזאת, שהיא עדיין הנפש שנמצאת בתחילת גידולה, לא בהתפתחות הרזים. כן, הרב קוק הוא זיהה את עצמו, והוא יהיה שליח לעניין הזה, להופיע את התורה הזאת בגדלותה, כן? וגם, ומי שעוסק בתורת הרזים, כמעט כולם לא מתנגדים, יכול להיות שהם לא חיילים נאמנים לרב קוק, אבל לא מתנגדים במובן הזה שמבינים שארץ ישראל זה, ארץ ישראל היא קניין, לא קניין חיצוני, אלא קניין עצמותי. זה הנושא שלנו, של ארץ ישראל, זה דבר מאוד משמעותי. אתם הולכים לצבא, הולכים לארץ ישראל, אתם הולכים להילחם על ארץ ישראל. מה זה להילחם? לגעת בחלק הזה של התורה שלנו, בחלק של ארציות, מה שנקרא, ממש בארציות, נכון? צבא זה לא ישיבה, זה ארציות, נכון? אז וככל שאתה מבין יותר שארץ ישראל, עד כמה שהיא נראית ארצית במבט השטחי, מעל פני השטח, אבל אתה קונה את העיניים היותר פנימיות דרך התורה הזאת, אתה מסתכל, לא איזה אדמה, לא זה אדמה, זה ניצוצי קדושה, הדבר הזה. אבל בלי להתבלבל, בלי לעשות ניצוצי קדושה, לעשות את זה יותר מדי קדושה ממה שיש, זה יכול גם להתבלבל בעניין הזה, כן? אז צריך לבנות את האיזונים הנכונים, אבל בשעה שתמיד, לא רק המבט השטחי קובע, כן? זה לא רק מה שהמפקד אומר, בסדר, זה המפקד אומר, זה הצד השטחי, אבל המפקד אומר, הכוונה היא, עם ישראל קורא לי להיות שותף לזקיפות קומתו. זה בעצם מה שקורא לזה מפקד, אין לא מפקד, כן מפקד, זה כבר כמובן, צריך גם את הצד הזה, אבל להבין יותר לעומק מה המשמעות היותר פנימית של כל רגע ורגע שאתה נמצא בצבא. למשל, כל רגע ורגע שאתה גר, נושם אוויר לארץ ישראל. כל רגע ורגע, מה המשמעות היותר עמוקה של זה, איזה זכות גדולה ואיזה תביעה פנימית, זה תובע ממני באופן אישי ומה הוא מה בכלל, ואיך מתייחסים לסוגיות החיים, וכן, הכל שייך להכרה הפנימית הזאת, כן? שאם זה שורש או שזה ענף. אם זה ענף צדדי, אז הענף הזה בסדר, השם מטפל בענף הזה, לא קשור לזה. אבל אם אני מבין שזה שורש, כל ענף וענף בחיים שלי יונק את יניקתו מהשורש הזה. כן? היחס שלי, היחס בין התורה לבין העבודה, בגלות הוא ככה, בארץ ישראל הוא ככה. היחס בין הקודש לחול, היחס בין דתיים לחילוניים, היחס בין, תחילת הגאולה להמשך הגאולה, בין תשובה כל מיני. כל שאלות החיים מקבלים משמעות אחרת, שאתה מבין את היניקה מתורת הסוד, מעומק החיים. כן? פה אנחנו עוסקים בתורת, בארץ ישראל. ותורת ארץ ישראל שהתפתחה רק כשהגענו לארץ ישראל, התורה הזאת, מה זה התפתחה? הייתה תמיד, אבל הייתה באתקסיה. אף אחד לא יכול להגיע לנקודות האלה, משום שלא היינו גם זכאים לזה, לא היינו בעלי קרי, לא היינו לנו את המפתח להיכנס לחדרים הפנימיים האלה, רק לגדולי עולם, כן? אז למה? היום, ברוך השם, אנחנו כבר בדור אחר, לא שאנחנו יותר גדולים מהתלמידי חכמים של, הדורות הקודמים שלא לא עסקו בזה, אנחנו לא יותר גדולים, אבל אנחנו בדור כזה, שכבר המפתחות נמצאים בהישג יד יותר מאשר בדורות הקודמים. אז לכן אנחנו נתבעים לעניין הזה ומוכרחים, שוב לא בכפייה חיצונית, מוכרחים מבחינת האמת האלוקית שנמצאת בתוכנו ושזורה בתוך חיינו, להגיע להכרות הגדולות האלה ולא להסתפק בנמיכות הקומה ובהבנת החיים רק מתוך המבט אל של, דקדקנות של מצוות, שזה מקבל עוד יותר הערה. ברגע שתתעסק בשורשים, כל ענף וענף שיהיה דק מן הדקים, יקבל אור הרבה יותר גדול. מה שאין כשאתה מדקדק, כשאתה שם את העיקר אך ורק בדקדקנות המצוותית, ואתה לא מבין את נשמת החיים שנמצאת בכל דבר ודבר כזה. אז זה פחות מחובר לעניינים האלה. וזה בעצם הסוד העניין. ומי שאומר שאין עומק, מי שאומר כדור גישה, בתור שיטה, בתור רציונל של חיים, אין עומק בדברים האלה. תעשה, כן? תלמד תורה, תעשה מצוות, כמו שאבותינו עשו, באמת. אל תחדש פה רוח חדשה, כן? לא צריך ללמוד את כל הספרים האלה, ואמונה, ופתאום תפיסות עולם. אז שתלמד, עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף. וזה ודאי נכון, עוד יותר זה נכון בדור שלנו, עוד דף ועוד דף ועוד דף. כן? אבל הקו חומטין שמעמיד את כל העוצב כולו, כן? אותו חלק שמכוחו אנחנו חיים, זה שיטה הזאת שהיא ממלאה אותנו בחיוניות. מבינים? בהכרה יותר פנימית. מפה, כמה דקות רק נתחיל את הפסקה הבאה. יצירה עצמית, הנה עוד נפקמינה בשיטה הזאת, כן? זה השיטה. יצירה עצמית, ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. יש מה שנקרא יצירה עצמית ישראלית, דהיינו, יצירה שהיא שייכת לכוח החיים הישראלי המיוחד לנו, ויש יצירת חיים כללית ששייכת לכל אומות העולם, כן? יש מוסר כללי ויש מוסר ישראלי, כן? יש הנהגת חיים כללית של כל האומות, שגם אנחנו חלק מהאומות האלה, ואנחנו, וזה מעניין אותנו, ואנחנו באמת גם שייכים לחלק הזה. ויש משהו עצמי לנו, שלא שייך לאומות העולם, של עם לבדד ישכון. ולהכיר שאנחנו רוצים, שאנחנו מבליטים לפעמים את החלק העצמי שלנו, זה לא בא לסתור את זה, שיש לנו גם אחריות על כל כוחות החיים, שבכל ההוויה כולה, כל האנושות וכל מרחבי החיים. זה לא סותר, להפך. ככל שנהיה יותר ישראליים, יותר באמת יונקים את חיינו משורש החיים. יותר ויותר הענפים שיוצאים מאיתנו, שמשליחים לזה יותר דברים. ככל שהשורש יותר, יותר בריא, אתה משקה שם, אתה מטפח את השורש, הפרי שם למעלה, מרחק 300 מטר ממנו, בגובה, ברוחב, לא יודע, שם גם כאן יותר בריא. כליפה אני צריך לטפל בפרי עצמו, כי אם יש שם בעיה פנימית, בעיה עצמית, לסדר. אז קודם כל, אז יש חלק הישראלי ויש חלק כללי. ועלינו לשבע, מי ששם לב, אנחנו מזכירים כל פעם, כל התפילה הזאת, חוזרת כל תפילה, כל תפילה, כן? עלינו לשבע לאדון החול, לגדולתו בראשית שמה, שלא עשנו כבריאה ולא שמענו כשבועות אדמה, שלא שם כלכנו כן, מה זה מבליט את הצעד? הישראלי, נכון? עצמי, שלנו, לא עשנו כן, ולא שמענו, שהם משתחווים לאל ברק, ואנחנו הם, אנחנו, נכון? זה החלק הישראלי. נכון? כל החלק הראשון. ועל כן, החלק השני, על כן עם מילת קישור, נקווה לך נו, לראות בתפארת עוזיך, מה יהיה? להעביר גילולים מן הארץ, ועליהם כל... בכל בני בשר יקראו לשמוע. להפנות אליך כל ראשי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, לפנינו, יקבלו כולם את מלכותיך. רואה את ההבדל? פה זה כללי. וזה לא סותר, ועל כן יש את מילת קישור ביניהם, זה לא, זה צד אחד, ומאידך גיסא יש צד שני, זה לא מאידך גיסא, ההבנה שיצירה עצמית ישראלית היא מפתחת בסופו של דבר, אם זה עושים אותה נכון, גם את אומות העולם, ומי שחושב שאנחנו עם ככל העמים, ואת החלק הזה המיוחד לנו, אנחנו נחביא, כמה יש יותר כדי להשפיע, אור לגוי וכדומה, דווקא הפוך, כן? כדי להשפיע, כדי שתהיה ונברחו בך כל משפחות האדמה, כדי להגיע לזה, לך לך לארצך. אל תישאר פה בגלות. בארץ ישראל, בארץ ישראל זה מצומצם. פה אני בחרן, אני קורא בשם השם לכל אומות העולם. פה יש אלפים ורבבות באים אליי, ונשמע מכל השפות, מכל ה... אדוני, תהיה ישראלי. תהיה ישראלי, לא כי אנחנו מנותקים מן העולם, כי אנחנו לוקחים אחריות על כל העולם. אבל זה אפשר על בארץ ישראל. באמת שאנחנו בגלות, אז אנחנו מחוברים לכל אומות העולם. וגלות זה ענפים בלי שורש, זה עוד יותר מסוכן. לכן בגלות, תביעת החיים היא, שמור על עצמך, תיכנס לקהילה, לגטאות, לבתי המדרש, וגם כולי היי והי, והגויים אכלו בנו, יש את כל הגלות. כמה קהילות בן נבנו, אחרי כך וכך שנים, זרקו אותנו, אז הלכנו לשם, עוד פעם שם, זה הגלות. כי באמת לא יצרנו יצירה עצמית ישראלית, כי יצירה עצמית ישראלית, כוח חיים מרכזי כזה, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, בשני החלקים האלה, גם במחשבה, ברעיון, בתפיסת עולם, וגם בתוקף החיים והמפעל, שיפרו גם, שיתגלו גם באופן מעשי, היצירה הזאת אי אפשר לישראל אל בארץ ישראל. במשך הגלות לא יכולנו לייצר יצירה כזאת. לא יכולנו לבנות חיים כאלה.
אז היצירה הזאת עוד פעם.
כל דבר שהוא ישראלי, יצירת חיים ישראלים, הכוונה היא משמעות, נתינת משמעות ישראלית לחיים. מה המשמעות של הקודש שמתגלה בחול? כן? וזה ישראלי, יש המון המון חלקים ליצירה הזאת, אבל זו יצירה שהיא שייכת רק לאומה ישראלית. כן? זה שייך לשבת, זה לא שייך לששת ימי המעשה. זה שייך לתורה, לא לשבע מצוות בני נוח. כן? זה שייך למוסר הקודש, לא למוסר החול. היצירה הזאת, היכולת, היצירה הזאת לא בתפיסת עולם, וגם בתוקף החיים. זה לא יכול להיות, אלא שעם ישראל בארץ ישראל. בגלות לא פיתחנו, פיתחנו תלמוד בבלי, וזה דבר נפלא, דבר נהדר, אבל הוא לא יכול לחיות את היצירה העצמית הישראלית הנדרשת לנו. זה ודאי כל מה שכתוב שזה כל מערכת של מצוות ופירוטי מצוות, כל המצוות האלה גם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, זה קדושת ישראל. כן? אבל זה לא עצם היצירה, זה לא השורשים, זה ענפים שגדלים בלי שורש. איך יכולים ענפים בלי שורש? אתה צודק. זה באמת נס בפלא, כי ריבונו של עולם מחיה אותם בדרך ניסית, באמת. הוא ירד איתנו לגלות, הוא נותן לנו כל הזמן איזשהו מטעין אותנו באיזו הטענה מלאכותית. בסדר? יפה מאוד, אבל אי אפשר שיצירה עצמית שבאה מתוכנו, שאנחנו לייצר את זה, תורת השם תמימה שמשיבת נפש, אי אפשר לדבר. כן? רק בארץ ישראל. הצד השני של אותה משוואה, הצד השני, שכל מה שנעשה מישראל וכל מה שישראל מייצרים בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו, הצורה הכללית כמובן הצורה הכלל עולמית, התפיסה, כן, כל איזושהי מערכת משפט, מערכת חינוך, מערכת, כל רציונל של חיים שאנחנו מיישמים במציאות, אי אפשר להגיד, בעניין הזה אנחנו כמו כל העמים. כן? נלמד מהגויים איך לבנות מערכת משפט. אנחנו נחלק מזה. או מערכת חינוך, או מערכת השחיה. כן? או מערכת צלילת כבישים, לא הצד הטכני. הצד המהותי, הצד התרבות החיים, תרבות החיים, אנחנו לא יכולים, כשחיים באים לארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית כזאת, לטובת הצורה העצמית שלנו. בכל עוד נחיה לפי הצורה הכללית, בעניין הזה אנחנו עם ככל העמים. יש דברים שאנחנו עם ככל העמים. לא מעניינים הטכניים, איך מייצרים ברגים, אפשר ללמוד מהם, כן? אבל מה עושים עם הברגים? במשל הזה, מה מגמת החיים? זה אי אפשר ללמוד מהם. אי אפשר, מתבטל את הצורה הכללית, התפיסה הכלל עולמית, לטובת התפיסה הישראלית. ואם נשתית את חיינו על מערכות חיים, על תפיסות עולם כלליות, זה הרס המציאות. היית תגיד בעניין הזה, אני כמו כולם, אין מוסר אצל הגויים? אין מערכת משפט הוגנת אצל הגויים? נעתיק מהם דברים. נעתיק מהם דברים. זה אסון. זה אסון. בארץ ישראל זה אסון. בגלות, היינו על כוחנו עושים כך. בארץ ישראל זה אסון. מה? נכון? רואים את זה היום. וכל עוד לא יתקו כאן, לא הבינו את הדבר הזה. אז באמת, החלק הזה, המשפט הזה, עדיין לא מתיישם. צערנו, חלק מהדברים כן. חלק מהדברים לא, כן. אנחנו לא... תרבות הצבא שלנו, אתם יותר מהצבא, לכן קצת מכניס את זה. התרבות, נגיד, התפיסה של הצבא, לא איך הצבא מתפקד מבחינה מקצועית, אומר המגמה של הצבא, אם נלמד אותה מהגויים, שהצבא נועד בשביל זה וזה וזה, והמוסר, מוסר הלחימה, נלמד אותה מהגויים, זה אסון. לצערנו יש באומה הישראלית, אלה שלא למדו את חוכמת הרזים, כן? אז באמת הם מנווטים את הצבא, ויש על זה גם מאבק ציבורי עכשיו, סביב העולם הזה, וזה מאבק מאוד מאוד משמעותי, זה מאבק מובן בירור מאוד עמוק, מי אנחנו? מהי תעודת הזהות שלנו? האם הצבא הוא כמו צבא ככל העמים? האם המשפט זה כמו, האם החינוך? האם מערכת התחבובה והיחס בין המדינה לבין פרטי הכל? שאלות החיים שלנו, האם אפשר ללמוד משהו מן הגויים לעניין הזה? או שאנחנו ישראלים מכף רגל ועד ראש? וכשאנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו ישראלים. בשביל להשפיע על אומות העולם רק טוב צריך להיות ישראלים. צריך להבין את זה. כן? רק אם לא נלמד מהם, שלא עשינו כגוי ארצות, נבין, ולא סבלנו שבו אדם, רק אז נגיע לתיקון עולם הקודשת. והתפיסה הזאת היא לא תפיסה שוללת, תפיסה מחברת, מחברת, מכבדת. הכל. בשביל הכבוד הזה אנחנו צריכים להיות ישראלים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.